אנחנו עם שר התרבות והספורט, חבר הכנסת מיקי זוהר, שלום, ערב טוב.
וברכה.
קודם כל, ככה ברוח הימים ובכל התקופה, מה אתה חושב על מה שאתה רואה? איפה אתה נמצא בכל הלך הרוח התקשורתי, ההפגנות, בעד, נגד?
תשמע, אני בהכרח שם לב לכל מה שקורה במדינה, ומה שמטריד אותי בעיקר זה הקרע בעם ישראל. בוא נאמר כך, אני לא באמת מתרשם מההתראות של הכלכלנים או המשפטנים או המחאות האלו ואחרות. זה דבר אגב שיכול לקרות בכל מדינה דמוקרטית, ואני לא חושש מזה. מה שבעיקר מטריד אותי זה הקרע שנוצר בעם ישראל, שהקרע הזה הפך ממש לשנאת אחים, שעל זה נחרב בית המקדש, ועל זה עם ישראל שילם את המחירים הכי עיקרים. והשנאת אחים הזו היא בעיקר מה שמפריעה לי ומטרידה אותי. מעבר לזה, ברור לי שהרפורמה היא רפורמה שאנחנו חייבים להשלים אותה, לחוקק אותה, לבצע אותה, כי זה מה שצריך וזה מה שהבטחנו לציבור. אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לדבר, לנסות להגיע להסכמות, לנסות להגיע להבנות, מתוך רצון לאחות את הקרע בעם ישראל ולייצר פה אחדות.
אבל הצד השני הוא לפחות מנהיגיו אומרים, אין על מה לדבר. כלומר, כל הניסיונות או הקריאות, בואו נדבר, הם אומרים, לא, זה או הכל או כלום, וגם המתווים אפילו המתווה שהנשיא הציע, הוא לא ממש המתווה שאפילו מתקרב למה שהקואליציה רוצה לעשות. אז אני שואל, האם במחיר אותה מלחמת אחים, חלילה, או הקרע בעם ישראל, כמו שאתה אומר, צריך להמשיך ולקדם את הרפורמה, או באמת למתן אותה, למרות שבאמת זאת הייתה הבטחת בחירות, אבל מול המחיר של מלחמת אחים, לא הכל שווה.
אז קודם כל, את הרפורמה אנחנו חייבים לקיים ולממש. כמובן שנצטרך פה ושם לעשות שינויים נדרשים ותיקונים סמנטיים כאלו ואחרים, אבל לא לבטל את המהות של הרפורמה, את העקרונות של הרפורמה, כי על זה אנחנו נמדדים בעיני הציבור שלנו. עכשיו, לגבי השיח, אם אתה שואל אותי, אני כבר מזמן ויתרתי על שיח עם פוליטיקאים יריבים או קולגות פוליטיות. איתם לא יהיה כלום. הם רוצים מחאות, הם רוצים בלגן, הם רוצים כאוס. הם לא בשביל לקיים איתנו מסע ומתן כזה ואחר. את השיח צריך לעשות מול גורמים שבאים ממקום ענייני ורציני כדי לתקן מה שבאמת צריך לתקן. אם זה כמובן כלכלנים, אם זה חברים מהרשות השופטת שיש להם השפעה ויסי, וגם כמובן אולי גורמים ביטחוניים כאלו ואחרים שגם הם מהירים בעניין הרפורמה. איתם כן צריך לקיים שיח. השיח הזה לא בהכרח יביא לתוצאה מושלמת מבחינת כל המתנגדים, אבל ברור הוא שכן צריך לעשות את השיח ולבדוק גם מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות מבחינת התיקונים. בסוף אסור לנו כמובן לתקן את הרפורמה באופן כזה שנאבד את כל המהות והעיקרון שלה ואת כל הדברים שאנחנו באמת רוצים להביא כבשורה לאזרחי ישראל, אחרי שבאמת הבטחנו את זה במהלך הבחירות ובצדק, אחרי שנים שלא יכולנו לעשות את זה. אבל באותה נשימה אני אומר, את השיח צריך לקיים, כי אחדות עם ישראל היא ראשונה במעלה, ואם יהיה כאן שנאת אחים, אנחנו כעם נשלם מחיר בלתי נתפס.
יש קולות בליכוד, ואתה מכיר אותם היטב, שאומרים, נכון, יריב לוין מקדם רפורמה, אנחנו בעד הרפורמה, אבל לא בדרך הזו, לא בלי להתייעץ, לא בלי לחשוב, לתת אסטרטגיה ולבנות מערכת הסברה מסודרת מול כל ההתנגדות הזו. זה לא תיק של יריב לוין לבד כשר משפטים, הוא גורר אחריו קואליציה שלמה, ומוביל את כל המדינה לפרשה הזאת. יש צדק בטענות האלה?
טוב, אין מחלוקת שמי שאמון על חקיקת החוק ומי שצריך לקדם את החוק, זהו שר המשפטים יריב לוין, שהרי זהו תפקידו, ועל כך הוא קיבל גם את המינוי להיות שר המשפטים, כדי שיקדם את הנושאים המשפטיים בישראל, ובפרט כמובן הוא החליט לקדם את הרפורמה הזו, שהיא חשובה ומתבקשת, וזו המשימה שלו. אבל ברור הוא שכשמדובר בדבר מן הסוג הזה שיש לו סדרי גודל אחרים שבאמת משפיעים על כל מדינת ישראל, אנחנו גם רואים מה מתחולל במדינת ישראל בעקבות הרפורמה, ברור ומובן מאליו שהדבר הזה חייב להגיע גם לשיח במסגרת עשייה, ואני בטוח שגם יריב לוין מתכוון לעשות את זה. הוא אמר את זה אגב באינספור הזדמנויות, גם בישיבות עשייה וגם בשיחות אישיות ביני לבינו, הוא כן מתכוון להביא את זה להתייעצות מול עשייה ולפון מה צריך ומה לא צריך כדי להשלים את הרפורמה בצורה אופטימלית.
טוב, שאלה אחרונה בעניין הזה, כי אני רוצה לדבר איתך מיד על התיק שאתה מחזיק, על המשרד שנכנסת אליו רק עכשיו לפני מספר חודשים, אבל שאלה אחרונה בעניין הזה, אתה חושב שאם למשל שר המשפטים לא היה מציג את הרפורמה באותה מסיבת עיתונאים שפתחה את כל השיח הזה ככה בבת אחת, אלא היו עושים את זה אחרת, טיפין טיפין, מעבירים למשל קודם את פסקת ההתגברות, אחרי כמה חודשים את הוועדה למינוי שופטים, ועושים את הדברים אולי יותר ביטיות, ההתנגדות הייתה מופחתת, או שבכל מקרה, אותה מפגנות, אותה תקשורת מגויסת, הייתה מתרחשת, לא משנה מה היה קורה.
קודם כל, שקשה לעמוד מה היו התוצאות בסנריו אחר. אבל ברור הוא שמה שקרה פה, זה שאנחנו לא ידענו להסביר נכון את הרפורמה. התקשורת מצאה את זה כפרי בשל, כדי להעמיק את הוויכוח ולייצר פה ממש בלגן. כל המתנגדים, השמאל, יחד עם האופוזיציה, בכללותה, זיהו פה הזדמנות לפגוע בתפקוד וביציבות הממשלה, וזה התגלגל במין כדור שלג למה שאנחנו רואים היום, שהוא בהיקפים באמת חסרי, אולי חסרי תקדים, אני לא יודע אם להגיד חסרי תקדים, אבל בהיקפים מאוד מאוד גדולים, והיום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים באמת לאזן ככל שניתן. א', להתחיל להסביר את הרפורמה, אמנם אני עושה את זה מהיום הראשון שיצר, חלקים אצלנו בעשייה פחות עושים את זה לצערי, וזו הזדמנות באמת לקרוא לכולם לצאת ולהסביר את הרפורמה בצורה הכי טובה, כי אנחנו יודעים שברפורמה הזו יש הרבה מאוד דברים טובים ומנסים
להציג אותם. כן, אבל נדמה שלמערכת כל כך גדולה ולשינוי כל כך רחב, מלבד המתראיינים, חברי הכנסת והשרים, צריך כאן באמת מערכת הסברה משומנת יותר, גדולה יותר, אפילו לקנות מדיה ולתת עוד ועוד.
חד משמעית, כן, אתה צודק. אגב, זה מה שעושים גם מתנגדי הרפורמה, הם מייצרים פה מערך הסברה מטורף, הם מקבלים את התקשורת, ותכון, במימון, שאני לא יודע מאיפה המקור הכספי, אבל אני מניח שהם עושים את זה במימון מטורף, ואנחנו חייבים כתנועה להתחיל להסביר. לא יכול להיות שרק צד אחד מדבר ואנחנו שותקים. אז אני אולי עושה את זה, אבל זה לא מספיק. הקול שלי הוא לא הקול היחיד שצריך להישמע. צריכים לשמוע עוד ועוד קולות שמסבירים את הרפורמה, למה היא טובה, למה היא נכונה, כדי שהיא גם תקרה. בסוף ישראל היא גם, בסופו של יום, היא גם המאבק הכי גדול בסוף שלנו, זה גם עניין ההסברה. כי אם אין לך הסברה במדינת ישראל, יותר קשה לך להעביר את הרפורמה הזאת, כפי שאנחנו רוצים להעביר אותה.
לסיום, השר מיקי זוהר, אתה יודע, אנחנו כציבור חרדי, תמיד נשאלנו את השאלה הזו, הרי ציבור החילוני משלם מיסים, גם החרדים משלמים מיסים, אבל יש מי שמנסה להציג את זה, שהחילוני הוא משלם מיסים, והוא מממן בכספי המיסים דברים שהוא לא מאמין בו, כמו לימודי תורה, מסורת, מורשת ועוד ועוד. החרדי היה מיד עונה, רגע, אני גם משלם מיסים, וזה הולך בסוף למשרד התרבות, שאני לא נהנה ממנו. זה השתנה?
אז קודם כל אני כופר בטענה שחרדים לא משלמים מיסים. אם יקחו את סך ההוצאה של כל הציבור החרדי בישראל, ורק יגזרו ממנו את 17% המע"מ שהוא משלם בגין כל מוצר שהוא רוכש, יגלו שמדובר בסכומי מיסים ענקיים, ובנוסף לכך יש חרדים רבים, ברוך השם, שמרוויחים, מתפרנסים, משלמים מיסים לאוצר המדינה, וכך צריך להיות, והכל בסדר, וכל הטענות הן טענות שבעיניי הן שקריות, שנועדו כדי לפגוע בציבור החרדי, וצר לי על כך שאנשים בוחרים בציבור החרדי כסעיר לעזאזל, כדי לפגוע נגיד בקואליציה או במחנה הימין, ואני לא מקבל את זה ואני כמובן סולד מזה. לגבי השאלה שלך, אתה צודק ב-100%. משרד התרבות והספורט עד לרגע זה לא נתן כסף לתרבות חרדית ולא נתן כסף לתרבות, לספורט חרדי. המשרד לא הכיר בדבר הזה, ואני מיד כשנכנס למשרד, שמחתי שהתמנה אצלי במשרד סגן שר, שהוא חרדי, מי שלא מכיר, יעקב טסלר, הוא מכהן כסגן שר התרבות והספורט, ומיד ישבנו לתוכנית מקצועית לספורט ותרבות בעולם החרדי, ואתה לא תאמין כמה ביקוש וכמה הרצון יש במגזר החרדי גם ליהנות מתרבות חרדית וגם מספורט שמותאם לצרכים של העולם החרדי. ואני כבר אומר שבשנה הנוכחית ובשנים הבאות בכלל אנחנו נביא בשורה לציבור החרדי בעולם התרבות והספורט, הוא יוכל ליהנות מתרבות, הוא יוכל ליהנות מספורט. יש אגב פיילוט נהדר בעולם הספורט בעיריית ירושלים, פיילוט אנחנו נרצה אולי ליישם אותו בעוד רשויות, ואנחנו גם שמנו תקציבים ומשאבים לצורך כך, ואני מאמין שאנחנו נראה בשורה משמעותית לציבור החרדי בעולמות הללו.
נקווה שכך יהיה. שר התרבות והספורט, חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה רבה על הדברים כאן, ערב טוב, בהצלחה.
תודה רבה וערב טוב.
תודה. להתראות.